בעצם לטוב ולמוטב. זאת אומרת, אדם נפגש עם המציאות, אפילו אדם רואה, נגיד באכילה זה מאוד בולט, כי אדם ממש מכניס אל הגוף שלו משהו מבחוץ. הדבר הזה יש לו מטען, מטען אנרגטי וגם מטען פנימי, נשמתי, לא יודע מה, כן? נשמת העוף הזאת או נשמת... עכשיו, כיוון שכך יש איזו פעולה של מפגש והעלאת ניצוצות, זה אומר, אצל שוב, אצל המקובלים, פחות עבודה שלנו, שהדבר הזה מהצומח או מהחי, הוא יכול לעלות אל מדרגת אדם. אפשר לעלות את הניצוצות הקדושים שבו, להיות בן אדם, זה קורה גם ממש, הוא הופך להיות חלק ממך. ולא חס ושלום, יש גם מצב הפוך, שהוא מוריד אותך למדרגת חי, צומח, דומם, וכו'. ההתעלות, עכשיו, מה שהרב במידה הזאת הוא מרחיב לנו את ה... אומר, בעצם כל מפגש שלנו עם העולם היא סוג של... יש פה איזו הרחבה שבכל דבר אפשר לעכל אותו ולקחת ממנו איזה רושם פנימי. כמובן, כשזה דבר שהוא מותר, דבר שהוא של חול, לא של טומאה. אבל לדבר, גם עולמות של חול. אדם קורא ספר, אדם רואה איזה משהו בעולם, אדם נפגש עם אדם אחר, מדבר איתו, אדם... אנחנו כל הזמן בעצם קולטים אינפורמציה מבחוץ, כן? וכשאדם הוא מספיק חזק ומספיק זהיר, אז גם הדברים שמגיעים מבחוץ אפשר לעכל אותם ולקחת מהם איזשהו, לפעמים איזה עצה טובה, לפעמים איזה הבנה עמוקה, לפעמים איזה ממש לימוד, כן? לפעמים זה ממש יכול להעשיר אותו, כמו שראינו בפעם הקודמת, בהבנה אפילו בדברי תורה. אנחנו רואים שהרבה גדולי ישראל משלו משלים והבינו הבנות והתחדשו להם כל מיני חידושים, דרך הזה מפגש עם איזה... אפילו מנגנון מכני, רבי נחמן, לפעמים הוא רואה איזה מנגנון מכני של איזה מנוף, הוא אומר על זה תורה. כן? הוא רואה עכשיו איזה, לא יודע מה, איזה מטוס, זה, אומר על... יש משהו שכל מפגש הוא מסוגל, יש לו איזה הצורה בו, איזה אנרגיה שאפשר להמיר אותה, או לתרגם אותה, לתעיל אותה, לעולמות מאוד פנימיים. ולפעמים, בדרך של פלא אפילו, זאת אומרת, אנחנו לא... לפעמים זה פותר, לפעמים אמרנו, לפעמים יש דברים שרואים את זה שכאילו רק דרך המפגש עם החיצוני התבהרו לך דברים פנימיים. מבינים מה אני אומר? זה דוגמה.
כמו משל.
כן, משל טוב הוא כזה, משל טוב. לפעמים, נגיד, יש הרבה מהמשלים של בעלי הפנימיות שהם רוצים להסביר מה היחס בין בין ה... אני יודע מה, הנשמה ל... או בכלל, מה דרך ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, אומר לך, תסתכל על מעיין. במעיין, כשאתה רואה נביאה של מעיין, אתה רואה זרימה של מקור שכל הזמן זורים בו מים, כן? והוא ממשיך לנסוע בערוצי נחל וזה עכשיו. הכל יוצא מהמעיין. עכשיו, אם תשלוף רגע, קח עכשיו כוס, תוציא מהמעיין כוס, הכוס מים הזאת היא נפרדת, היא לא קשורה לזה, היא עכשיו אפשר לשתות אותה. היא כוס בפני עצמה, כן? זה, עכשיו, כל זה, תחשבו רגע, כמשל, להיפרדות, להבדלה, הפרדה של הנשמה אל סוף ברוך הוא. כל עוד זה במעיין, זה חלק מהנביאה, זה לא משהו נפרד, כן? ברגע שאתה שם את זה באיזה כלי נפרד, מוציא את זה, וזה, פתאום זה הופך להיות משהו, או לקטוף עלה, נכון? כל עוד העלה הוא חלק מהעץ, הוא ממשיך לצמוח, ממשיך לגדול.
אבל
הרב,
זה לא... זה
קשה
הדמיון הזה, כי משם אתה לוקח סוף אני... מסוף, כאן זה...
ברור, כל, כל משל, מסוף, כל משל הוא...
עכשיו שזה כאילו...
אני גם לא בא, אני לא... העיין הוא לא היה עכשיו להסביר את זה. העיין היה רק שמי שלא ראה מעיין, חסר לו משהו בפנימיות התורה לפעמים. אתה מבין? מי שלא יודע מה זה עלה, הוא לא... הרבה פעמים, ולפעמים, דווקא לפעמים בן אדם אומרים לו, פתאום איזו דוגמה מוחשית, חיצונית, סתם. וואלה, הבנתי אותך. לפעמים הוא דווקא צריך, אני אומר, זה מפתיע, לפעמים מה? לפעמים השגות מאוד דקות, דווקא מזה איזה מימד מאוד מאוד חיצוני, איזה התרחשות מאוד של העולם הזה וזה, דווקא זה עושה לך טעד. אז הרב קורא לזה גם העלת ניצוצות. כלומר, אתה לוקח איזה משהו מאוד מאוד בחוץ, לא קשור לתורה, לא קשור לכלום, והופך את זה לתורה ממש. הנה, עכשיו המעיין הזה, או התפיסה של המעיין, הציור הזה במוח, הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד פנימי.
כמו שהרמב"ם עושה,
משהו
כזה. מה? הרמב"ם, כמו שהרמב"ם עושה עם...
כן, הרמב"ם עושה את זה עם אריסטו, ויש הרבה 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 דוגמאות לזה. עכשיו, מה שראינו, אמרנו, זה לא רק זה, לפעמים זה דיבור של... מכל שיחה שאתה מנהל, מכל... הרבה פעמים מזה אפשר אחרי זה, אם אתה מברר אותה, מוצאים מן התפסולת. את השטויות, הקשקושים, את הזה. רגע, מה לקחתי מפה? הרבה פעמים אדם, אם אדם עושה בירור, הוא יכול לראות שמתוך כל מפגש שלו עם המציאות, הרבה פעמים לוקח הרבה דברים חשובים, שיכולים ללמד אותו ויכולים להיות חלק מהעולם הפנימי שלו. טוב, עכשיו הרב מדבר על דבר שהוא לא בבחירה שלנו, ובכל זאת הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אפילו חלק אהוב, וקוראים לו שינה, נכון? זה פלא שאדם משקיע לפחות 6 שעות ביממה.
שליש חיים.
כן, ויש כאלה אפילו יותר, בשינה. והרב ככה תמה ומתפלא וגם לומד מההתרחשות הזאת שקורית בזמן השינה. אז בואו נראה את סעיף ד'. ההתעלות של הרשמים הנקלטים מבחוץ אל המרומים בשינה היא מעלתם. או לא יודע אם קראתי את זה בהתאמה הנכונה, אולי בשינה היא מעלתם. ועצם העלייה הנשמתית שבאה מפני העתקה בעסקי החושים החיצוניים והגבלות שהסביבה מגבלת, היא מופיעה ברוב חסד על כל העולם כולו. והרבה מידות, דעות, מעשים ורצונות מתמתקים עד שמשך חיים מתארך וחוט של חסד הולך ומתמשך בעולם. בואו ננסה להסביר את זה רגע משל פשוט, שוב משל, כן? והמשל הזה הוא באמת העיכול הפיזי שלנו, שהוא גם דרך אגב קורה הרבה פעמים במהלך השינה. הרבה מהעיכול קורה דווקא כשאדם ישן, כי המערכת נחת נוח לה. הרבה דברים מתעכלים דווקא כשהעסק סטטי ואין זוזה וזה, אז קורה כל ה... יש אדם בעצם אוכל משהו, וזהו, אתה נכנס לגוף, מבחינתו ברגע שהוא הכניס את האוכל, היה איזה 20 שניות של תענוג, אם סחבת ממש טוב, וזהו, נכנס ללוע, ו... נגמר הסיפור, בחייתך אין לך עוד שום קשר או אינטראקציה עם המאכל הזה. שום מערכת יחסים. אבל אנחנו יודעים שבאמת, בביולוגיה, בזה, עכשיו המאכל הזה נכנס, מתחיל להיספק, מתחיל מסננים אותו, וזה, ומוציאים אלו את הדברים, את הפסולת, ומחסים, והאנרגיה שבו, ודם, והוא מתהפך לדם כזה, ומתחיל לזרום בתוך הגוף, ועובר ל... תהליך שלם, קודם כל של עיכול, של סינון, ואחרי זה גם שהוא ממש מזרים, תהליך של שעות. עכשיו, באיזשהו מקום, כמו שזה בממד הפיזי, זה גם קורה בממד הרוחני. אנחנו סופגים כל יום הרבה מאוד רשמים פנימיים. כל יום. אדם לומד הרבה, אדם חושב הרבה, אדם חווה הרבה חוויות. של כעס, של פחד, של שמחה, של התרגשות, של תאווה, של כל מיני חוויות. כן? עכשיו, זה קורה, אדם לא מאבד את זה. מאבד בעין, כן? גם לא מאבד באלף. סופק, סופק, סופק. עכשיו, מהלך היום אדם רץ, ממשיך לאכול, ממשיך לאכול, ממשיך לאכול. כשאדם הולך לישון, באיזשהו מקום, זהו, יותר הוא לא נפגש עם המציאות. סטופ חוויות. סטופ מחשבות. זהו. מה שלקחתי מהיום הזה, זה מה שלקחתי מהיום הזה, יותר אני לא לוקח כלום. ואז השינה, מה היא עושה לנשמה? כן? הנשמה עכשיו צריכה לעכל את מה שהיא ספגה. גם לסנן, כן? חלק מפעולת החלום, זה פעולה של סינון. ככה חז"ל מסבירים, חלומות רעים, סימן טוב. ככה כתוב על דוד המלך שבימיו לא חלב חלום טוב. וזה חז"ל אומרים את זה לטובה. למה? כי אם אתה מתייחס, תחשבו רגע על הכיוון הזה, אם אתה מתייחס לחלום כדווקא, כאילו החלום זה הכבד של הנשמה, או לא יודע, לא טוב ביולוגי, אבל כאילו הוא המסנן שלך, יש לך כל מיני דברים שאגרת במשך היום, הם לא טובים, והחלום פולט אותם, כן? מקיא אותם.
או שהוא מביא אותם למודעות.
אני אומר, יש גם התייחסויות אחרות לחלום. אני אומר, תחשבו, לכו רגע עם הסוג מחשבה הזה, כן?
אני לפעמים, אני כאן, אני זוכר מה חלמתי, ואז מיד אני שוכח.
כן.
רגע,
מי
נבור?
יש צד כזה, לפעמים יש חלום. יש גם חלום טוב, אני לא אומר. אני לא, אני אומר, רגע, יש לפעמים... שאדם כאילו, החלום הוא כאילו גם, יש בו צד, הוא לא רק, אבל יש בו גם צד שמסנן, שכאילו פולט, שמקיא כל מיני פחדים, כל מיני תאוות רעות, כל מיני זה. עכשיו, זה לא נעים, בפעם אדם לא נוח לו עם מה שהוא רואה בחלומות שלו, אבל יש בזה גם קצת גורם שהוא מנקה אותך. עדיף שזה ייפלט בחלום. כן, כמו בטיפול טוב אצל פסיכולוג, והפסיכולוג האלוקי, הוא עושה לך שם, ואז הנשמה חוזרת לך נקייה, תאורה, בבוקר, רגועה יותר, בלי הרבה לכלוך שהיא אספה ביום הקודם. לא, אז בסדר, יש צד הפוך. לא, יש צד גם, זה בחינה אחת של החלום. יש בחינה אחרת, שהיא, לא מדובר עליה, בפסקה פחות, והיא ש... כשאדם מנוטרל מהחושים, אז הנשמה הרבה יותר חופשייה. נכון? באיזשהו מקום, ביום אנחנו מאוד מאוד כבולים, אנחנו מאוד מצומצמים. האדם לא יכול בעצם לצאת מהחושים במהלך היום. כל דבר שאנחנו חושבים זה במגבלות החושים. גם הדמיון שלנו זה דמיון לפי החושים, וגם המחשבה שלנו זה דמיון מחשבה לפי החושים. הכל מאוד מאוד... קבעו לעולם הזה. דברים שאדם מוצא מעיניים, סוגר מדפים, אז הנשמה עכשיו היא פחות מוגבלת, ואז היא יכולה לשוטט, והיא יכולה לשוטט גם מקומות שהם כנראה יותר רחבים וחופשיים מהעולם המצומצם שלנו, מהתפיסה המצומצמת שלנו, ואז קוראים גם יש השגות בחלום, עד רמה של נבואה. רוח הקודש, נבואה, זה כנראה חלום טוב. זה יש בחינות בחלום, יש צד בחלום שהוא מנקה אותך, ויש צד בחלום שהוא עכשיו אף איתך לאיזה מקום אחר בכלל. כן. עכשיו, פה מה שהרב אומר, הרב בעצם אומר, השינה זה זמן העיכול, לא רק הפיזי, השינה זה זמן העיכול הנפשי שלנו. קודם כל ברמה הכי פשוטה, עוד לפני כל מה שאמרתי, ברוך השם, השינה הדבר הראשון שהיא עושה היא משכיחה. מרחיקה ומשכיחה אותנו מאתמול. שזה ברכה אדירה. נכון? חז"ל אומרים שאסור לאדם להישבע לא לישון שלושה ימים. למה?
שבועת שעה.
קודם כל זה, כן, זה שבועת שעה, לא נותנים לו להישבע כי זה קודם כל זה מסוכן פיזית, וזה מאוד מעניין למה זה מסוכן פיזית. בסדר, שלושה ימים. זהו, שאלה, בכל אופן, הוא מגיע לקצוות. עכשיו, זה מעניין, זה מעניין למה זה כל כך בסדר, למה הגוף לא מסוגל להימתח, אבל לא רק זה, כי יש פה איזה רצף לא נורמלי. באמת, האדם אמור לחיות במקטעים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שהמקטע הזה הוא חשוב. יש איזה זמן הרפיה, מנוחה ושכחה. שכחה זה לא שאתה נמחק לך, אתה קם, אתה לא יודע איך קוראים לך, אתה לא יודע מי זה, מה אתה עושה פה, מי אני, איזה. לא שכחה כזאת, אבל שכחה, גם אם אתה זוכר מה היה אתמול, זה לא באותה רמת קרבה וזיקה. אתה לא עם אותו מטען רגשי, אתה לא עם אותה שערת רגשות שהייתה קשורה, נכון? אדם לפעמים הולך לישון, ולפני היה לו זה, והוא בעבודה היה לו ככה, והיה לו עם אשתו ככה, והיה לו עם פה ככה, מלא מלא דברים, והוא חושב שזהו, אין, מה זה מה יהיה? סוף הוא נופל על המיטה. למחרת, זה לא שנפטרו הבעיות, כן? אבל הם כבר במרחק סביר, שאפשר להתמודד איתם, אפשר לראות אותם יותר צלול, אפשר יותר, הם כבר לא ככה, אתה יודע, צמרו אותך לעיניים. קצת אפשר לראות אותם. מה? אני אשן על זה, זה ביטוי טוב, נכון? אשן על זה, כאילו, תן לי קצת להרחיק את זה מהתודעה. לא כזה צמוד לתודעה, כי זה צמוד לא תמיד אני עובד נכון.
המדינים האמונות גם צריכים לישון על זה משהו כזה.
לישון על זה, כן. עכשיו, אז זה הרמה הכי פשוטה של הפעולה של השינה. הרב אומר יותר מזה, שהשינה היא גם ממש לוקחת את החוויות שלנו, מעכלת אותם ומזקקת אותם. מה שקורה לזה, שהדינים מתמתקים. יש חוויות לא טובות, מכונות דינים, כן? כי הן מטילות בנו בדין רע בנפש, חוקקות בנו רשמים לא טובים, והכוח העיכול הנשמתי הוא כזה שהוא גם קצת מנקה וגם קצת מסנן וגם קצת מחזק את הדבר הטוב שבחוויה שהייתה. זה נקרא, אני אקרא את זה בפנים, עצם העלייה הנשמתית. זאת אומרת, העלייה הנשמתית, הכוונה, אנחנו רואים, מה זה עליית נשמה? הנשמה לא עולה כי היא לא בכלל במושגים של גובה. הכוונה היא ההתמקדות, ההדגשה של הצד הנשמתי, שפחות קיים ביום, כי היום אנחנו הרבה יותר בעולם המודע, העולם המודע זה מדרגה הרבה יותר נמוכה של נפש. אז כשאנחנו בשינה, כשאנחנו בלי ה... צמצומים האלה, אז אנחנו הרבה יותר בנשמה, ואז שבא מפני העתקה, העתקה זה המעבר מעסקי החושים החיצוניים והגבלות שהסביבה מגבלת, אז העלייה הזאת מופיעה ברוב חסד על כל העולם כולו, והרבה מידות, דעות, מעשים ורצונות מתמתקים. דרך אגב, מי שער בלילה אז יש מפסיד פעמיים, אלא אם כן לומד פנימיות התורה, אז לעזוב אותו. אבל מי שלא, אז הוא גם לא נותן מנוח לנשמה, כן? אין רגע שהנשמה יכולה לשוטט קצת בנחת, והוא גם בעצם ממשיך את הדינים, ובלילה יש דינים יותר קשים. לא במקרה כל העולם העברייני וכל העולם העברייני שבנו, כן? לא רק באזורי תעשייה, כן? זה יותר יותר מתפרץ בלילה. יש משהו בלילה שהוא עכשיו צריך לישון, כאילו. כן? זה לא הולך, לא יכול ללכת למקום טוב. יש בזה משהו שהוא מתיחה של אתה מותח את היום ומותח, מותח, מותח, בנקודה מסוימת כבר הופך להיות קשה מאוד להוציא מזה משהו. אז אני אומר, אם אדם לומד תורה, סיפור אחר. יש המקובלים, הסדר יום של המקובלים זה שהולכים לישון בערב, קמים בחצות ואז לומדים פנימיות. אבל מי שמבלה בחצות בלי פנימיות התורה, קוראים לו דברים אחרים בדרך כלל. כן, ואז הוא קם להגיד תהילים, זה לא שהוא יצא למסיבה. מה?
כאן
לכתוב את תהילים. כן. טוב, אז זה על הלילה. זה על המשמעות של הלילה, איך הפעולה של הלילה ממתקת, איך אומר, והרבה מידות, שזה הרגשות, דעות, זה מחשבות, מעשים או רצונות, שהיו במשך היום, והיה בהם גם חסרונות, והיה בהם פגמים, והיה בהם גם פסולת. אז זה, בלילה, כשהנשמה מתחזקת, אז הם יכולים להתמתק, לקבל את הגוון האמיתי שלהם והמתוק, עד שמשך החיים מתארך וחוט של חסד הולך ומתמשך בעולם. טוב.
מי אומרים את זה על חוט של חסד? אומרים על מישהו ש...
שמחבר בין יום ללילה.
כן.
כן. טוב, סעיף A, נקרא אותו קודם ואחרי זה נראה על מה הוא מדבר. כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני, צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה ולא בדרך פחדנות ועצבנות. שון עצב. כי הדלדול שבא על ידי פגישות שונות לא בא מסיבה שלילית לבד. כי אם מפני הרשמים החדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בכי פזון, ואלה דחו את הרשמים הישנים מדוחק המקום, וכשמחזירים את הישנים למקומם צריכים להיזהר שלא לטשטש את הצורה של הרשמים החדשים, וזה אי אפשר כי אם על ידי תשובה של גדולה בלא שום קטנות, הכל מתחזק ומתאמץ והכלים מתרחבים ונעשה מקום לרשמים החדשים הישנים. על מה הרב מדבר? שאלה טובה, כללית, על כל פסקה. הרב מדבר פה על חוויה, נדמה לי שהיא מוכרת. הרבה פעמים קורא לאדם שהוא קורא לזה פה הטלטול של דרכים. כן, לפעמים אנחנו נמצאים בדרך. בדרך זה לא רק שאתה בטרמפיאדה או שאתה עכשיו באיזה מדבר איזה. בדרך זה אומר שאדם פתאום יש עניה יפה כזה על תפילת הדרך, מכירים אותו? אדם פתאום נפגש עם משהו חדש, חוויה מאוד חזקה, התרחשות שהוא, כשהדגש הוא שהוא לא מכיר ואין לו מערכות מסודרות כלפיה, אין לו כאילו ארגז כלים מסודר. אנחנו בדרך כלל, אנחנו אנשים בנויים על הרגלים, והרגלים זה דבר טוב, אדם כאילו הרגלים לא מדבר על הרגלים שבלונה, סתם מכניקה עיוורת. אבל אדם, הרגל הכוונה היא שאתה לומד משהו, אתה לאט לאט לומד, אתה לומד איך לעבוד איתו, אתה לומד איך להגיב נכון, איך לעשות את הדברים הנכונים, איך לא ליפול בשטויות, אתה לומד... עכשיו, מה קורה שפתאום מזיזים אותך למשהו אחר? הנפש כאילו מטולטלת, היא לא יודעת מה לעשות. נכון, אפשר לתת דוגמאות. דוגמה הפשוטה היא שינוי בחברה. אדם בא למקום חדש, לא מכיר אף אחד. סך הכל לא קרה כלום, לא עשינו לך כלום, לא הרביצו לך. סתם באת למקום שאתה לא מכיר בו אף אחד. הנפש בשוק. היא כאילו לא יודעת. יכול להיות אפילו אדם מאוד חברותי. נכון, בצבא זה קורה הרבה פעמים, בן אדם, הליצן של הפלוגה, לא תגידו אחד כזה למלם כזה, גם ככה בשוק, כן? הליצן של הפלוגה, מה קורה, אחי, אני מלך, מלך, קורה, זורם, נראה לך בן אדם הכי, פתאום בא, אני יודע מה, איזה סמחת, אומר צריך ארבעה חבר'ה לשמירה בחטיבה, זה פרושר, לפני שהם מבינים כבר עם הקיטבק בזה, בג'יפ, טאק, נוסעים שלושה ימים בשמירה בחטיבה. פתאום אתה בא לחטיבה, לא מכיר אף אחד. הליצן של הפלוגה, פתאום לא מוציא מילה. כן, אתה אומר לו, אחי, מה אתה, אתה ליצן, תן, דבר, תגיד לך. הנפש כאילו לא יודעת... לא יודעת אם הוא טער, לא יודעת אם פה זה בסדר. שם הוא כבר בנה את זה, הוא לא סתם נהיה ליצן של הפלוגה. היה, הלך, עבד, החומרים עבדו, סעוד, נתו לו כבוד, פרגנו, עוד יותר עודדו אותו, יש לו ביטחון עצמי. יש פה עולם שלם של כבוד אמיתי, לא מדבר על מזויף. ככה זה, שנבנה, יש לו מקום, יש לו כאילו לגיטימציה פה, יש לו נוכחות בריאה פה. פה אין כלום, אתה לא יודע, אתה לא יודע. לפעמים אנשים כאלה אומרים בדיחה, פתאום כאילו, מה אמרת? לא משנה, לא. כאילו אתה פתאום קולט שאתה בכלל לא יודע, אתה מתחיל כאילו, לא, אתה רואה, אתה מאבד את הביטחון בשניות. עכשיו, אתה... זה דוגמה מאוד מאוד חיצונית. אנחנו נדבר פה עכשיו, עכשיו, מה קורה בעולם פנימי? אדם, בסך הכל חי בחברה, נלך, נשאר עדיין על, על האזור החברתי. גר ביישוב, בסך הכל קהילה, דתית, ת-ת-ת-ת. פתאום הוא מתארח אצל חבר שלו פעם ראשונה בעיר הגדולה. הולך ברחוב. איך אנשים מתלבשות, איך אנשים מדברים, הרעש, המודעות, הוא כאילו הנפש שלו לא מצליחה, היא לא יודעת מה לעשות. הוא גם נופל הרבה יותר מהר. כי אין לו שום, אתה יודע, בן אדם האירוני הוא כבר, יאללה, כאילו, בן אדם בחור כבר, שחור כולה, הוא כבר לא שם לב בכלל. אבל הוא כאילו, לא יודע, אם היינו עכשיו כאילו שמים לו איזה, הלב שלו מטולטלת עכשיו, אין לו שום, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה, איך יכול להיות דבר כזה, מה עושים, מה מגיבים, למה זה קורה לי בכלל, הוא בשוק שקורה לו מה שקורה, זה אלם. עכשיו, הרב קורא לזה טלטול של דרכים, שהוא מדלדל את המצב הרוחני, ככה אובייקטיבית, לא בגלל שעשתה לו בסדר אפילו. זה הדבר הכי סביר בעולם, שכשהנפש מטלטלים אותה ממקום למקום שהיא לא רגילה אליו, לכן אנחנו מתפללים תפילה, לכן זה המשמעות הפנימית של תפילת הערב. אני יודע שאני יוצא עכשיו ממקום קבוע, מהבית שלי, וכל דבר, לא יודע בדיוק לאן אני הולך. אני הולך ללא ידוע. אני הולך למקום שאני לא לגמרי יודע איזה ניסיונות יש לי שם, אני לא יודע איזה, לא מכיר את את ההתנהלות שם, אני לא יודע מה מחכה לי שם. אין לי את הביטחון שיש לי בבית, שגם שם אני צריך זהירות, אבל זה זהירות בתוך מבנה, מסודר, משוכלל. אני יוצא פתאום מהחממה הזאת, כן? אז זה תפילת הדרך, שלא כל ה... עכשיו, אז אומר, זה יקרה. הרב אומר, אתה טיפול, אתה תדלדל. לא יודע אם טיפול, אבל לפחות אתה תדלדל רוחנית. כי אין לך את המשאבים הרגילים. אין לך כלים. אז הרב רק אומר, את זה צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה. ולא בדרך פחדנות ועצבנות, או עצבנות, לא משנה, אותו דבר. למה? כי הנטייה שלנו, אחרי שאדם פוגש חוויה חדשה, דרך אגב, אנחנו הבאנו דוגמאות חברתיות, יש גם דוגמאות רוחניות כאלה. אדם, פעם ראשונה, אני יודע מה, אשכנזי נכנס לבית כנסת של ספרדים. הפוך, אני לא יודע, כן. או איזה מישהו למדן כזה פעם ראשונה בהתבודדות. או אפשר להביא מיליון דוגמאות, כן? ראיתי פעם חבורה של מרכזניקים כאלה בהתבודדות. החבר'ה מעניין.
התבודדות ביחד?
לא, מה זה ביחד? הסבירו, למדו על התבודדות ואז פיזרו את כל אחד ב... כאילו... וכולי וכולי. יש... עכשיו, לפעמים יש טלטול של דרכים. הנפש, הכוונה היא שהנפש כאילו היא לא מכירה כלום פה. מבחינתה זה שכונה חדשה, היא לא יודעת מה... גם פנימית, ספר חדש, סגנון רוחני חדש. תורה חדשה, כיוון רוחני חדש. לפעמים כיוון רוחני יכול ממש להבהיל אותך. הוא טורף את כל הקלפים, הוא כאילו, לפעמים גם נראה לך שאין לך לאן לחזור. נכון? לפעמים יש בספרים ממש טובים, לפעמים אתה קורא וקורא וקורא, אתה קולט שזהו, אתה לא יכול לחזור למחשבה הקודמת שלך. דלת נטרקה כבר, כאילו, זה לא אפשר ל... זה מבהיל, אתה לא יודע מה עכשיו זה, יש לך פתאום, לפעמים אדם שואל, הוא נכנס לאיזה מצב רוח של שאלות ושל ספקות, כן? שהוא פתאום הנפש כאילו וואו, כל מה שנראה לו פשוט ומובן מאליו קורס, פתאום זה, יש לו מלא, צצות לו מלא שאלות וגם זה, וגם זה מתחבר לו גם לזה וגם לזה, הנפש כאילו, לא יודע מה, ואז הנטייה היא בדרך כלל מה שקוראים לזה דרך של פחדנות ועצבנות, זה כאלה להדחיק את זה. טוב, זה היה נפילה, זה היה טעות, חבל שנסעתי אליו שבת, חבל שקראתי את הספר הזה, חבל שהלכתי לשם, חבל זה, לא יודע, היה חלום רע, תשכח מזה.
יש גם צדדים חיוביים בהתנהגות הזאת.
תמיד לא, אז הרב אומר, הרב אומר, רגע, בוא תבין טוב מה היה פה, והרב מסביר, הוא אומר, תראה, חוויה חדשה, אני אתן דוגמה אולי יותר מדויקת, חשוב הדוגמאות פה כדי שלא, בן אדם מתחתן, כן,
זה שינוי
בדמיון שלו, זה תענוגות ויופי ובחירת ליבו ותתתתתתת. עכשיו פתאום בסדר, עבר שבוע שבועיים, יאללה חודש, לא יודע מה, כן, פתאום כאילו לא יודע, יש בלגן כאילו זה לא אותו דבר, ויש הרבה דברים שהוא קשה לו איתם, ו הוא צריך להסתדר, אפילו ברמה הפשוטה, לא פיצוצים, עוזבים את הבית, סתם, להתנהל, פתאום בכלל אישה, רצונות שונים, פתאום הולך לקניות, תעסק בכל מיני ועד בית וזה, סתם, זה מלא דברים, זה, אני אפילו מדבר את הדוגמאות החיצוניות, לא מדבר על זוגיות, אהבה, רגישות, זה, פה, דמעתה מצויה, חבל, כן, זה בלגן שם. עכשיו, בן אדם כזה בדרך כלל אתה תופס בן אדם חודשיים אחרי החתונה, הוא קצת כאילו, הוא קצת רועד, כן? הוא לא יודע מה קורה איתו, הוא לא מבין מה קורה, הכל מורה, לא תמיד, יש אחד שקורא לו אחרי שנה, אחד קורא לו אחרי, לא משנה, אבל תפנית, הכל כל כך חדש, כל כך חד, כל כך דרמטי מבחינתו, כן? הכל השתנה. אז הרב אומר, צריך לקלוט את הנפש לנו, את הרגישות שלה, וכשאתה קולט את זה מדויק, אתה מכניס את הדברים לפרופורציה, שזה שם המשחק פה. הנפש שלנו, כשהיא מעכלת דבר חדש, הדבר החדש תופס הרבה מאוד מקום. לא יחסי בכלל למשקל האמיתי שלו. כך הטבעה של הנפש, גם, יש לי זה גם תענוג גדול. התענוג של חידוש הוא תענוג גדול, למה? כי פתאום, וואו, אחי, יש דבר חדש, יש לי ספר חדש, יש לי סרט חדש, דיסק חדש, חוויה חדשה, חבר חדש, בית חדש, לא יודע. זה נותן באמת תענוג גדול מאוד בנפש, תופס כאילו איזה 400%. בסוף המשקל שלו ביחס לכל החיים הוא מעט מאוד. אתה תגלה את זה גם באיזשהו שלב, כן? אבל כרגע, בחוויה, ולכן זה מזעזע, כשיש פה נפילה, כשזה מזמין נפילה, זה מזעזע, זה נראה לך כאילו זה שובר אותך, כאילו זה מבלבל אותך, כאילו זה... אומר לך, תרגע, זה דרך פחדנות ועצבנות. אתה כאילו מבוהל, זהו, והכל פה, ואני מתרסק, לא יודע מה קורה לי, זה... אומר לך, מה זה דרך חומץ וגבורה? דרך חומץ וגבורה הוא מסביר. הוא אומר, כי הדלדול שבא על ידי פגישות שונות, הייתי אומר פגישות חדשות בשפה שלנו, כן? לא בא מסיבה שלילית לבד, זה לא רק שפתאום נהיית אפס מאופס, ופתאום אתה נופל כל כך וחוטא ולא יודע מה. יש עוד סיבה, זה גם את זה, מה שצריך תקן תתקן. אבל יש פה עוד סיבה, כי אם... שמפני הרשמים החדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון, ואלה דחו את הרשמים הישנים מדוחק המקום. משל פה מאוד יפה. הוא אומר, דברים חדשים, בגלל הכוח של החידוש, הם מזיזים את כל מה שהיה לפני כן. עכשיו, הם לא דוחים במובן של מוחקים, אלא מזיזים הצידה. כרגע כאילו הם לא קיימים. נכון? כמו ששנה א' מגיעה לישיבה. לפעמים. יודע, נגיד פתאום שנה א' גדולה. גדולה, רצינית, דעתנית כזאת, זה פה, אה, טוב. אחי, כאילו, למה אתם עושה, אתם מתלהבים קצת, זה. חכו, תקלטו בכלל מה קורה, תמיד. לא, יש משהו אמיתי בזה, משהו אחר, חדש, מחזור חדש, תפיסה חדשה, לא יודע, שאלות חדשות, שיעורים. זה תופס הרבה הרבה מקום, ולרגע נראה, כאילו, זה הישיבה. לא יודע אם זה, לא יודע, לא תמיד זה קורה, כן? אבל, אבל, אבל יש, יש תחושה כזאת, כאילו. זה, בסדר, ככה זה. דבר חדש, יש לו את ה, את ההתפשטות שלו, ואת הנוכחות המאוד מאוד חזקה, בגלל שהוא חדש. זה קסם. זה גם מאוד חשוב שיהיה את הקסם הזה, כי זה מאפשר לו להיקלט. אם לא היה לו את הקסם הזה, לא היינו יכולים להתחדש. ברוך השם שדבר חדש הוא באמת נטול פרופורציה. אחרת לא היה לנו חידושים בעולם. הם נשארים תמיד על אותו זה. בגלל שדבר חדש יש לו כל כך תענוג כזה גדול, אומר, אבל בגלל זה נראה לך כאילו עכשיו הוא תופס לך 100% מהנפש. איך אתה בסדר? תעכל את זה. לאט לאט זה יספק בעברידים. יספק בזה. יחזור, וזה ימצא את המקום שלו עם כל הדברים הישנים שהיו. אתה תרוויח מזה. לפני שאתה ממהר לבעוט את זה, או להיבעל מזה, או זה, או... חכה. בסדר, זה טבעו של עולם. דבר חדש, הוא תופס 200%, תן לו את ה... את ה... תן לו להתמקם, כאילו. כרגע הוא תופס את כל המקום. תן לו רגע להתמקם, להתייצב, תלמד מה שאתה צריך ללמוד מהתקופה הזאת, מהסיטואציה הזאת, מהמצב הזה, אתה תראה שתוך שבוע, שבועיים, אולי קצת יותר, לפעמים, פתאום זה כאילו... אתה כבר מכיר את זה. ברגע שאתה כבר מכיר את זה, הופך להיות חלק מרצף של הרבה דברים שידעת לפני כן ולמדת לפני כן, ועד העונג הבא, עד ההתחדשות הבאה. בוא נקרא את זה בפנים. אני קורא את כל הפסקה. כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני. זה אמרנו, זה הסיטואציה של פתאום איזה שינוי, מטלטל. אז הוא מדלדל את כל המצב הרוחני, כי בזה כרגע אתה אפס. בסיטואציה הזאת, אתה לא יודע, בסיטואציה הזאת אתה חלש. לא, לא, לא למדת את זה אף פעם. זה כמו ללמוד סוגיה, אתה... את זאת, יכול להיות שלמדת את כל 40 סוגיות, אבל בסוגיה החדשה, אתה לא יודע כלום. אז יש צעד כזה שזה מטלטל. לפעמים אדם כאילו פתאום איזה חלישות כזאת. אז כמו שיש סוגיה בלימוד, יש גם סוגיה בחיים. פתאום אתה מגיע לדבר שהוא משפיע עליך, והוא מפיל אותך, והוא מטלטל אותך וזה, ואתה לא יודע כמעט כלום על זה. הנפש שלך לא יודעת איך להגיב נכון, מה לעשות, לא יודעת מה עובר עליה, היא מתבלבלת מזה, היא מאוד מאוד מוטרדת, היא נופלת. אז את המצב הזה צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה ולא בדרך פחדנות ועצמנות. כי הדלדול שבא על ידי פגישות שונות לא בא מסיבה שלילית לבד. זה לא רק בגלל שאתה נכשלת בניסיון ואתה אפס ואתה לא יודע כלום ואתה כאילו חוטא יש צד כזה ואת זה צריך לתקן, אבל יש גם צד שהרשמים החדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון, כי יש פה חוויה מאוד חזקה שהתפרצה אליך בלי לשאול בחיפזון, הכריחה אותך להגיב בלי שאתה מוכן, ואלו הרשמים החדשים דחו את הרשמים הישנים מדוחק המקום. כרגע הרשמים הישנים לא רלוונטיים. כרגע אבל. מה עם כל מה שלמדתי לפני כן? איך זה לא עוזר לי? דם יש לו עכשיו פתאום שאלה. הוא כבר שנתיים לומד אמונה. פתאום יש לו שאלה, הוא מרגיש שאין לו כלום. אין אלוהים. אין תפילה. הכל לזה. אין השגחה. אין. שאלה רצינית. עכשיו אומר... שנתיים אני לומד! פתאום כלום! אז מה שווה כל מה שלמדתי? זה מבין! איך יכול להיות? הוא אומר לו, הרב קוק בא אליו, הוא אומר לו, תרגע חמוד, תבין, יש רשמים חדשים, יש לך עכשיו מחשבות חדשות, תפיסות חדשות שבאו בהתפרצות, כן? ובאמת עוד לא עיכלת אותם, עוד לא ניתחת אותם, עוד לא למדת אותם. כרגע הם הכל מבחינתך, כרגע. והם דוחים את כל מה שלמדת, אבל כל מה שלמדת מונח, ואחרי שתעשה את הבירור מול הרשמים החדשים, אתה תראה שזה יתחיל להתחבר ולהצטרף, ואפילו להשאיר אחד השני. אבל כרגע לא. ככה זה דבר חדש. אז שהרשמים החדשים התפרצו לבוא לב של רביון, דחו את הרשמים הישנים מדוחק המקום. אין מקום עכשיו לישנים. כרגע הם על מדבקת לא רלוונטי. עכשיו, וכשמחזירים את הישנים למקומם, התנועה הטבעית שאומרת, בופו מפה, אני רוצה את העולם הישן, אני... צריכים להיזהר, הרב אומר, שלא אל תשתש את הצורה של הרשמים החדשים. אל תאבד את הדבר החדש. אל תתקבע. אל תפחד. וזה אי אפשר, את התנועה הזאת שנותנת אפשרות גם לרשמים החדשים שלא היה, לא פשוט איתם בהתחלה. אי אפשר כמעט את תשובה של גדולה בלא שום קטנות. אומץ, צריך אומץ. להגיד, אני אצלח את זה. אני אברר את זה. אפילו שאין לי תשובות כרגע, אפילו שזה מביא אותי, אפילו לא יודע. בסדר, נשאל, לזה, נעבוד. אבל לא בגלל זה אני אחזור לעולם הישן. ואז אם אדם מוכן להיות בתשובה של גדולה, הכל מתחזק ומתאמץ, גם הישן וגם החדש, הכל. הם אפילו עוזרים אחד לשני. הכלים שלו מתרחבים, היכולות שלו הכוונה, כן? זכות ההתחדשות, הכלים שלו מתרחבים, ונעשה מקום לרשמים החדשים עם הישנים. בסדר, זה תנועת גדילה. זה נכון בכל מיני צורות, זה נכון גם לחברה, נכון גם לתרבות, נכון. מה השעה?
שתי דקות.
נעצור פה, בעצם, שבוע הבא, נסיים את המידה הזאת, אם ירצה השם, ובעצם הרב חוזר פה לאכילה, לאכילה עצמה.
אוי, יופי. כל התואנים. אני אקח את זה. מיקו.